שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים, אנחנו מתקרבים לחג הפסח ונתבונן בעזרת השם ביסוד שמופיע בהגדה של פסח, דבר שנוכל לקחת ממנו לעצמנו, לילדינו, מוסר השכל גדול. כל ההגדה של פסח, מלשון והגדת לבנך, הגדה בה' ולא הגדה באלף, מצוות עשה מהתורה, להעביר לדור הבא את המסר של יציאת מצרים, כשהיינו עם של עבדים, והקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו שיודיע לנו שהוא מוכן לגאול אותנו, והוצאתי אתכם ממצרים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל יש תנאי, צריכים להתנהל כממלכת כהנים וגוי קדוש, לא להיות ככל אומות העולם. וכשמשה רבנו שואל את עם ישראל האם הם מסכימים, הם מעוניינים, מוכנים, אנו כולם נעשה ונשמע. ובליל הסדר אנחנו עושים סדר שונה מלילי שבת ולילי חג, קדש ורחץ, כרפס יחץ וכו', כשכל זה נועד לעורר את הילדים שישאלו שאלות. ובאמת בתחילת ההגדה הילד שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הוא רואה דברים מוזרים, ארבעה דברים שונים מימים אחרים, מערבי חג, מערבי שבת אחרים, והוא רוצה להבין מה נשתנה הלילה הזה. וגם אם אין שם ילד קטן, אז המבוגרים שואלים זה את זה כדי לחזק ולעורר את עצמנו להתבוננות מחודשת ביציאת מצרים, בגאולת עם ישראל, במתן תורה. ולאחר השאלות האלה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות כך והלילה אחרת, האבא עונה, עבדים היינו לפרעו במצרים. זה הקטע שבא מיד לאחר מה נשתנה, זו התשובה לשאלה. עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוצאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ומיד מוסיף האבא לומר משפט שדורש הסבר. ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. כל מי שקורא את הקטע הזה בהגדה שואל את עצמו, באמת אם הקדוש ברוך הוא להיום הוציא אותנו ממצרים, עד היום היינו משועבדים שם? הרי העולם עובר כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה תהפוכות, ובהרגשה הראשונה נראה לכאורה תמוע לומר שעד היום היינו משועבדים במצרים. אבל לא לחינם מזכירים את היסוד הזה כבר בתחילת ההגדה של פסח, כי השעבוד הזה עוסק גם בשעבוד החומרי וגם בשעבוד הרוחני. כל מי שמעיין בספרי ההיסטוריה רואה שבאווירה של הימים ההם, בתקופה של הבערות האלילית, בני אדם היו מקבלים את המצב שלהם, משלימים איתו גם אם הוא היה בלתי צודק בעליל. החזקים שלטו בחלשים, העוול זעק מכל פינה, אבל בני אדם חיו בתחושה שזוהי צורת החיים בעולם, כך צריך להיות. יש חזקים, יש חלשים, יש עבדים, יש משעבדים, יש משועבדים. במקביל לכך, גם השעבוד היצרי היה באותה תקופה שעבוד מוחלט. אף אחד לא ראה את עצמו מחויב או אפילו מסוגל להשתחרר מהשעבוד ליצרים הבאמיים השונים שבאדם. כך דור המבול הגיעו לשפל, כך אנשי סדום ועמורה, מצרים שירדה למקום מאוד נמוך. היה מקובל בעולם, בספר על הארכיאולוגיה התנכית הבאנו ממצאים ממקומות שונים בעולם, שרואים את הפולחן הזה שהיו מעבירים את בניהם ובנותיהם באש, היו שורפים אותם לאלוהות שלהם, ולא ראו בזה דבר שלילי, לא ראו בזה דבר אכזרי, כפי שהוא באמת. העולם כולו חי בתחושה של התבהמות, של ירידה מוסרית, וכולם הבינו שזה המצב, זה טבע האדם. כמו שבג'ונגל אין כללים והחזק טורף את החלש, כך בעולם בני האדם. ובאמת, אם לא שהיו 10 המכות במצרים, ניסים מעל הטבע, ממש שידוד מערכות הטבע, שינויים מופלגים כל כך, עד שעם ישראל יצא ממצרים, ובעצם בישר לכל האנושות, בעולם כולו, כל אותם שהשתחררו מהכבלים של המשעבדים אותם, מציינים את עם ישראל כדוגמה, כעם שנתן את ההשראה, שניתן לצאת משעבוד לגאולה, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתערב, לא היו 10 המכות, אז באמת העולם היה ממשיך לתפקד עם אותם חוקים, עם אותם כללים, אם לא שהתורה שניתנה בהר סיני, שינתה את המצב בכל העולם כולו, כל הוגי הדעות של כל ההיסטוריה שמתבוננים בדברים, מתארים את העניין הזה שמי ששינה את דפוסי החשיבה, הכניס ערכים, זוהי תורת ישראל, מעמד הר סיני, שהתחילה להתפשט דרך עם ישראל לאומות העולם, והספר הזה הפך להיות ספר החוקים הבסיסי של הבן אדם לחברו. אמנם את הבן אדם למקום, את המצוות שבן אדם לבין בורא עולם, פחות אומות העולם התייחסו, א', כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם, ב', הם לא מספיק מודעים לאמיתות התורה וליופי הפנימי, אז לקחו רק את מה שנשמע להם הגיוני, במה שנוגע לבן אדם לחברו, אבל כולם מודים, כל מעמיקי החקר בהיסטוריה האנושית, שאילולי תורת ישראל, אילולי עם ישראל, המצב בכל העולם היה מקובע, כמו לפני אלפי שנים, בכל מה שנוגע לערכים, למוסר, לכבוד הדדי, לכבוד הזולת, גם אם הוא אדם עני ושפל ומסכן, אבל הוא אדם, אז חיו בתחושה אחרת לחלוטין. לכן כשאנחנו אומרים בהגדה של פסח, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, הרי עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, זהו כפשוטו ממש. היום אנחנו רגילים לתרבות אחרת, לעולם אחר, לדמוקרטיה, לעניינים שונים שיש בעולם, ונראה לנו הדבר מוזר. אבל האמת לאמיתה שאילולי היציאה של עם ישראל, שגם אז איך הם יכלו לצאת? רק בזרוע נטויה ובמופתים ו10 מכות, דברים שגרמו לזעזוע. אז מצרים היא הייתה האימפריה הגדולה, המעצמה הגדולה בעולם, הפרעונים ששלטו שלטון שאפילו מארץ ישראל יש אגרות מאותה התקופה שהיו שולחים לפרעונים שיבואו ויעזרו להם. השלטון המצרי היה אדיר, ושעם של עבדים יצליח לצאת ממצרים זה דבר שהוא לא הגיוני, אין סיכוי. עם ישראל מנה 600,000 גברים חוץ מנשים וילדים, איזה סיכוי היה לעם כזה להשתחרר? אבל לאחר 10 המכות, יציאת מצרים, מתן תורה, האור הגדול שעם ישראל הביא לכל האנושות, כל העולם שינה את פרצופו, כל העולם שינה את דרכו, וגם הדתות שנולדו מתוך היהדות, כל דתות הזיוף שבאו ונולדו מתוך היהדות, הרי בסך הכל לקחו את הערכים הבסיסיים שיש בתורת ישראל, והעבירו אותם לכל אומות העולם שהיו עד אז עובדי אלילים. וכבר כתב הרמב״ם שכל העניין הזה, ההיסטורי, הוא תהליך, תהליך שבתחילה היו עובדי אלילים, אחר כך באה התורה שהעניקה לעם ישראל את ההנחיה האלוקית איך לחיות נכון, ולאחר מתן תורה התחיל האור הזה להתפזר בעולם. עם ישראל נתן את האור שלו, באו כאלה שניסו קצת לזייף ולשנות, ואז נוסדה הנצרות שבעצם אמרה לעובדי אלילים, במקום לעבוד עץ ואבן, תעבדו אדם. לקחו את האדם שהם מאמינים בו והפכו אותו לאלהות. שלב מאוחר יותר בא האסלאם ואמר שזו טעות, אי אפשר לעשות אדם כאלוה, יש אל אחד, אבל עדיין האמונות שלהם אינם תואמות את האמת שבתורה. כותב הרמב״ם, עד שיגיע הזמן ויבוא משיח, לאחר כל התהליך ההשתלשלות הזו בשלבים, עד שיבוא משיח האמת, וילמד את כל האנושות ששקר נחלום אבותיהם, ומהי האמת האלוקית היחידה בכל העולם כולו. עד כאן מבחינת ההסבר הכללי של המילים שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. הפרעו היה משתנה, כל פעם עולה מלך אחר לגדולה, ושמו תמיד היה פרעו, ואנחנו היינו עד היום עם של עבדים, אילולי עשר המכות והרמת נס המרד על ידי עם ישראל. אבל יש כאן עוד דבר. מלבד השעבוד החומרי, השעבוד הפיזי של עם ישראל במצרים, היה גם שעבוד רוחני. עם ישראל עבדו את השה בדיוק כמו המצרים, והתחושה הייתה שהשעבוד הזה הפנימי לאלילות הוא שעבוד הכרחי, וכך אדם משועבד ליצרים שלו, לתאוות שלו, ואנשים חיו בתחושה שצריך להשלים עם זה, כי אם זה המצב אז עם זה צריך להשלים. והנה כשהקדוש ברוך הוא אמר להם ביוד בניסן לקחת את השה, לקשור אותו לקרעי המיטה, לראות אותו מדי יום, הוא לא ציווה אותם שביום 14 בניסן שיקחו את השה ויקריבו אותו, אלא כבר מיוד יכינו את עצמם לקראת, ויאמרו לעצמם אני כן מסוגל להשתחרר מהשעבוד לשקר הזה, מהשעבוד לדמיון הזה, כל זה הבל, יש אמת אלוקית. עד שבמו ידיהם שחטו את השה ביום י' בניסן ונכנסו לחג הפסח, כאשר הם משוחררים מהשעבוד ליצרים, לתאוות, לחומריות. אחר כך היה להם עוד 49 ימים עד שקיבלו את התורה, שבכל יום יצאו משער טומאה, נכנסו לשער קדושה. כלומר, גם בעבודת המידות, בהתנהגויות שונות שהיו רגילים, השתחררו מהכל עד שהגיעו לגדולתם בזמן מתן תורה. וזה גם מסר לדורות עולם, שאסור לאדם לומר לעצמו, אני יודע שזה לא בסדר, אבל מה לעשות שזה הטבע שלי, ואני משועבד להרגל הזה, אם יש לו טלפון שהוא לא כשר, והוא רגיל לראות מה שלא צריך לראות, אם יש לו ניסיונות אחרים של כעס, של גאווה, של קנאה, שנאה, כל יצר שמטריד את האדם, והוא מרגיש, אני יודע שזה לא בסדר, אבל מה לעשות שאני משועבד, הזמן הזה של הגאולה, שבניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, יש בו מסוגלות גדולה, שהאדם יכול לומר לעצמו, גמרתי עם ההרגל השלילי הזה. אני יכול, אני מסוגל, אני משתנה, אני עושה את הצעד הזה, אני מתרומם. כך גם בשלום בית, כשאדם מרגיש שהוא חוזר על אותה טעות בהתנהלות שלו כלפי אשתו או אישה כלפי בעלה, בשיח, בדיבור, בהתנהגות, יכולים לקחת את הימים הגדולים האלה שבהם האדם מחליט לעצמו, אני יוצא לחירות. לוקח את כל הידע שרכש לעצמו מספרי מוסר, משיעורים, מלימוד תורה, מהלכה, ואת הכל להוציא מהכוח אל הפועל. ועל ידי כך, כשם שעם ישראל יצא משעבוד הגוף לגאולה, משעבוד הנפש לגאולה, בימים האלה, ובזה בישרו לכל האנושות שהאדם לא אמור להיות משעובד לאדם אחר, האדם לא אמור להיות משעובד ליצרים שלו, אלא רק עבדי השם. ביד כל אדם לקחת את המסר הגדול הזה, לעלות ולהתרומם, ואז הוא יגלה את האין שמחה כאתרת הספקות, יוצא מכל הבלבולים שלפני, הופך להיות רגוע, שלם עם עצמו, שלם עם מי שברא אותו, וכל החיים הופכים להיות חיים טובים, מאושרים ומסודרים. כאמור, כשעם ישראל יצא ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, לאחר 10 מכות על טבעיות שהמצרים קיבלו, הם בעצם הכריזו כלפי כל העולם שהאדם אינו אמור להיות משועבד לאדם אחר וגם לא ליצר הרע שלו. האדם יכול להיות משוחרר, יש עזרה אלוקית מלמעלה לאדם כדי להיות עצמאי, להיות משועבד רק לבורא עולם, לעשות את רצונו, כי בעצם כל התכלית שהבורא ברא את האדם בעולם כדי להטיב לו לאחר שיתגבר על יצרים, ניסיונות, תאוות, ייקח את ספר ההוראות יצרן, ספר התורה, יתנהל על פי החוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ויזכה לאחר שעוזב את העולם, להגיע לחיי נצח, לחיי אמת, לחיים רוחניים, כמו שהמשנה אומרת באבות, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור עד שתיכנס לטרקלין, וכשאדם מגיע למקום מנוחתו העליונה, נמצא שם עד תחיית המתים, שבו גן עדן הרוחני מתמזג עם העולם שלנו, הנשמות חוזרות לגוף, העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו, והאדם חי בתוך גוף בעולם הזה, כמו בגן עדן העליון, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, כלשונו של המסילת ישרים. על פי היסוד הזה, שיציאת מצרים הייתה בעצם הכרזה של שחרור משעבוד, ניפוץ המוסכמות שהיו עד אז בכל העולם כולו, שיש משעבדים ויש עבדים, ואלה צריכים להשלים עם גורלם, שהם אמורים להיות משעובדים לאחרים. וההכרזה של עם ישראל הייתה שלא עוד, יש אמת אלוקית אחת, בני אדם אינם אמורים לרדות איש ברעהו, וכך כל העולם כולו למד את ההנהגה הזו. ביסוד הזה נבין את פשר המופת שעשה משה רבנו לפני פרעה כשהגיע אליו לראשונה, לקח את המקל, השליך אותו לארץ, ואותו מקל, אותו מטה, הפך לנחש. מדוע דווקא בדרך הזו, למה דווקא עניין מופתי כזה, יש הרבה ניסים שיכל הקדוש ברוך הוא לתת למשה שיעשה? מה פשר המטה שהפך לנחש, וכשהחזיקו בזנבו, שוב הפך למטה, ואז ויבלע מטה אהרון את מטותם, הרי גם המצרים בכוח הכישוף עשו את אותו דבר, וכשהפך להיות מקל, שם רשי מביא, שלא הנחש בלה את הנחשים האחרים, אלא המקל, לאחר שחזר להיות מקל, בלה את המטות של האחרים. מה פשר הדבר? יש כאן יסוד גדול, שבשפה הגבוהה העביר את המסר הזה משה רבנו לפרעו, שהרי גם פרעו היה מתעסק בעניינים על-טבעיים, אבל מהצד של הסיטרא אחרא, מהצד של הכישוף. הנחש כידוע, זהו הנחש הקדמוני, היצר הרע שפיתה את אדם וחווה, הכשיל אותם בחטא, שכל העולם התלכלך בעקבות זאת, נכנסה מיטה ועוד כללות וגזרות קשות על האנושות, בעקבות אותו תינוף רוחני שנוצר מאכילת עץ הדעת, בעצת אותו נחש. ובאמת מצרים, שהתורה מתארת את מצרים כמקום הכי נמוך בעולם מבחינה רוחנית, הכי תמה מבחינת דפוסי ההתנהגות, כישופים ועוד איסורים שונים ומשונים שהיו נהוגים ומקובלים שם, ובאמת אצל הפרעונים, מה שהתנוסס בקטר שלהם היה נחש, כמין נחש זקוף שמתרומם שם עם הראש קדימה, זה מה שהיה בקטר של המלכים המצריים, של הפרעונים, כמו שמצאו בדורות האחרונים בחפירות שם, בפירמידות. יש קבר של תות ענח אמון, אחד מהפרעונים, שאולי נחשב כל כך חשוב, ולכן לא היה לו קבר גדול, ושודדי הקברים לא מצאו את קברו. עד שלפני פחות מ-100 שנה הופתעו החוקרים לגלות שם כמויות של זהב, ומצאו את המומיה החנותה שלו. ורואים שם בכתר במה שהיה לו על הראש, הכל נמצא שם היום במוזיאון, בספר ארכיאולוגיה תנכית הבאנו את התמונות של הממצאים המדהימים שמצאו שם, ורואים שם את הנחש שנמצא בכתרו של אותו מלך, וכך כל הפרעונים, היה להם כמין נחש שנמצא בכתרם. מה פשר הנחש הזה? הם לקחו לעצמם את הסמל של היצר הרע, של הסיטרא אחרא, ואותו הם הפכו למורה דרכם. כשבא משה רבנו והשליך את המטה, הפך אותו לנחש, ושוב החזיק בנחש והפך אותו למטה, הוא הראה לפרעה, תדע לך, יש אל עליון שולט בכל הבריאה, והיצר הרע הזה, הנחש, אתה כל כך סוגד לו ומשועבד אליו, הוא עצמו משועבד לקדוש ברוך הוא, הוא לא כוח עצמאי, אלא הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע בעולם כדי שאנשים יתמודדו עם ניסיונות ויקבלו את שכרם בהתאם למעשיהם. פרעה הפך על ידי אנשיו כמה מקלות לנחשים כדי להראות לו שיש כאן סוגים שונים של תאוות, של יצרים, ואתה לא תגיד לנו מה לעשות. כשהמטה בלה את מטותם, לאחר שהנחשים שוב חזרו להיות מטות, בלה מטה אהרון את מטותם, כמו שאומרת התורה, ורשי שם מציין שהמקל הוא זה שבלה, שזה דבר שבכישוף אי אפשר לעשות, הראה משה לפרעה, תדע לך, שאומנם לסיטרא אחרא יש כוחות, אבל הכוחות האלה הם שקר, הם מתאים בני אדם, יש עליונות לקדושה על פני הטומאה, עליונות לכוחו של הבורא והתורה, על פני כל הכוחות של הסיטרא אחרא, והאדם צריך להיות משועבד לבורא עולם, ולכן אני אומר לך, תשלח את העם של העבדים, כי כל זה דבר אחד, הם לא אמורים להיות משועבדים אליך, הם משועבדים לקדוש ברוך הוא. וכל היסוד הזה נקשר לעניין של החמץ בפסח. החמץ כידוע מסמל את היצר הרע. המצה כתובה מם צדיק ה', חמץ גם יש בו מם צדיק, אבל יש את האות ח' שנמצאת בתחילת המילה, ולא את האות ה' שבסוף המילה. האות ה', שהיא מייצגת את האלוקות, את הקדוש ברוך הוא, יש לה רגל קטנה, והיא נמצאת בענבה. האות ה' הזו נמצאת בסוף המילה מצה. אם לא מתעסקים עם הבצק, משאירים אותו 18 דקות בלי עסק, הוא מתחיל לתפוח. וזה נרמז במילה מצה, שהרגל הנמוכה הזו מתחילה לצמוח ולעלות כלפי מעלה, ואדם שלא עובד על המידות, בסופו של דבר הגאווה אצלו גדלה, כמו שהחמץ תופח, הבצק הקטן נהיה גדול, והוא מלא בועות אוויר. זה לא האמת. המצה מראה את האמת, כמה קמח וכמה מים יש כאן. החמץ מראה שקר וגאווה, מלא בועות אוויר, מראה את עצמו כאילו הוא גדול, וזה נרמז ברגל של האות ה' שהיא גדלה וצומחת ומגיעה עד הגג, כשהיא נדבקת לתקרה, לרוב גאוותה, כשהאדם לא עובד על המידות, אז האות ה' הופכת להיות אות ח', כשרגל ה' נדבקת לגג שלמעלה, הצורה שלה הופכת להיות צורת האות ח', ח' אפשר לכתוב בט', אפשר לכתוב בת', האות ח', המילה ח' בט' משמעותה עוון, לומר שהאדם הזה שיש בו גאווה, תואבת השם כל גבל לב, נכשל בחטאים, בעוונות, כי הוא מרגיש את עצמו מעל כולם, אפילו יותר ממי שברא אותו, ומאותו רגע שהאות ה' הפכה לחטא לרוב גאוות האדם, היא כבר לא מסוגלת להישאר בסוף המילה, כי היא מרגישה את עצמה חשובה, ואז היא הולכת לתחילת המילה, היא רוצה להיות המובילה. והמצה הפכה להיות חמץ. לכן החמץ מסמל את היצר הרע, שהוא מכשיל את האדם, שהוא מחטיא אותו. והחמץ הזה הוא בחינת הנחש הקדמוני, שגם הנחש הוא היצר הרע. אז אם זה כל כך גרוע ומבארים אותו בפסח, למה כל השנה אנחנו אוכלים חמץ? לכאורה היה צריך להיות, כמו כל הנבלות וטרפות, שאסור לאכול אותם כל השנה. אבל הביאור שאומר הקדוש ברוך הוא לאדם, בזמן הגאולה, פסח זה זמן של גאולה, ימות המשיח. אז עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, מבטלים את היצר הרע, מוחקים אותו, אין יותר ניסיונות בעולם, כי מגיע זמן קבלת השכר. אבל כל השנה יש עדיין את היצר הרע, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו לתועלת, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומר המדרש, טוב מאוד זה היצר הרע. למה הוא נקרא טוב, הרי הוא טוב מאוד, הרי הוא נקרא רע. התשובה היא, אם האדם נופל ברשתו, אז הוא רע. אבל אם האדם מצליח להתגבר על היצרים, לנצח אותו, אז הוא טוב מאוד, כי רק בזכותו, האדם זוכה להגיע לשלמותו ולתיקונו, ולקבל את שכרו על כל התורה, מצוות, מעשים טובים, כל מה שהוא רוכש לעצמו במהלך כל ימי חייו, כשהוא נמצא עדיין בתוך גוף בעולם הזה. לכן כל השנה יש חמץ, כי כל השנה מסמל את תקופת העבודה. אבל פסח, שמייצג את זמן הגאולה, הזמן של אחרית הימים, הזמן של השחרור משעבוד, למצרים, בין בגוף ובין בנפש, בין למצרים עצמם, שהיו משעבדים את גופם של ישראל, ובין לתרבות המצרית שהייתה משעבדת את הרוחניות של עם ישראל. וכשמגיע חג הפסח, אנחנו מבארים את החמץ, יחד עם החמץ החומרי, זה הזמן שאדם גם עושה חשבון נפש, לבאר את החמץ הפנימי שבו, את היצר של הגאווה, את היצר של השקר, ויחד עם איתם את כל היצרים של התאוות, של המידות הרעות, ויבלע מטה אהרון את מטותם. המטה של הקדושה בידו לנצח את כל המטות האחרים שהופכים לנחשים, ליצר הרע מסוגים שונים. ולכן באמת, זה לעומת זה עשה אלוקים, המילה נחש והמילה משיח, לא לחינם הם באותה גימטריה, אותו מספר. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. הנחש שעליו נאמר, ועפר תאכל כל ימי חייך, עפר זה ענבה, ונפשי כעפר לכל תהיה. והנחש כל מהותו, היצר הרע כל מהותו, לאכול את האפר, לגמור לאדם את הענבה, להביא אותו לגאווה, לעשות אותו בחינת חמץ, שהוא תופח, הוא מרגיש את עצמו מעל כולם, אפילו יותר ממי שברא אותו, וכך עובר על רצונו. אבל בפסח מבערים את החמץ. וזה מה שאנחנו אומרים בביטול. כשאומרים את הביטול של החמץ, צריך לכוון בעיקר על החמץ הפיזי, אבל גם על החמץ הרוחני, שכל החמץ, מה שראיתי ולא ראיתי, מה שזיהיתי בנפש ולא זיהיתי בנפש, הכל לבטיל ולהווה כאפרה דהרה. שהכל יהיה בטל כאפר הארץ, לחזור שוב לעניין של מידת הענווה, שהאדם מרגיש את עצמו ונפשי כאפר לכל תהיה. כשיש לאדם את מידת הענווה, כל המעלות צומחות מהמידה הנפלאה הזו. מידת הענווה היא כמו גזע שיוצאים ממנה הרבה ענפים. בספר, בפירוש על ההגדה של פסח, הרחבנו בעניין הזה של אילן העבודה של המידות של החמץ מול המצה. החמץ, היצר הרע, הזכרנו שם שהשורש הוא מידת השקר. מהשקר האדם מתחיל לדמיין שהוא חשוב ונכבד יותר ממה שהוא באמת, ומתוך מידת השקר צומחת מידת הגאווה, שזה הגזע שיוצא מהשורשים שבאדמה, ומהגזע הזה של מידת הגאווה יוצאים כל הענפים של כל המידות הרעות. אדם שהוא מתנשא מעל האחרים, הוא כועס מהר, הוא רודף כבוד, הוא מקנה באחרים, כי אם הוא כזה חשוב, איך יכול להיות שיש לאחרים מה שאין לו? ואם מישהו עשה דבר שלא לפי רצונו, הוא מיד מתלהט וכועס, מידת הכעס שולטת בו, כי הוא מרגיש את עצמו שהוא כל כך חשוב ונכבד, ומי יכול בכלל לעבור על דבריו, או להתנהג או לדבר שלא כרצונו. והוא בעל תאווה ושנאה ורודף כבוד. כל החסרונות הם ענפים שצומחים ממידת הגאווה השלילית. ולעומת זאת, אדם שמחנך את עצמו להיות בבחינת מצה, אמת וענווה. השורש הוא אמת, הגזע הענווה, ומהגזע הזה צומחות כל המידות הטובות, כל הענפים הטובים יוצאים מתוך מידת הענווה. אלה דברים שהם חשובים ונכונים ונכבדים כל השנה כולה. אבל בימים האלה, יחד עם ההכנות והניקיון לקראת חג הפסח, כמה צריך שנעשה חשבון נפש עם עצמנו, גם מההיבט הרוחני, לנקות ולטהר את הלב, לרומם את עצמנו מבחינה רוחנית, וירצון שנזכה כולנו לגאולה שלמה בחסד ורחמים, שיתקיים בנו בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.